טוב, אז אנחנו נדבר על פירות שביעית. אז קודם כל, זה, לדעתי זה ממש פלא שאני יכול לדבר על שביעית, אנשים עדיין מגיעים, אולי, לא יודע. נתחיל באיזשהו עניין אישי, ואז נגיע להלכה. כש... שנת שמיטה התקרבה, אז אני כמו כל אחד, אני מגיע לשירים, מקשיב, קורא, לומד, ועושה כמו שאני מקווה שכל אחד עושה. קצת. ושמתי לב לכמה וכמה אנשים. אגב, זה דבר שזה דווקא עניין, זה קטע של הציונות הדתית, שזה בסדר, זה גם מותר להם. זה עניין שכשמדברים על פירות שביעית, אז שמעתי כמה וכמה פעמים, שפה יש הזדמנות לאכול משהו שזה קדוש, וזה זה, זה, זה דבר אדיר, ממש, איך אפשר לא לקיים המצווה הזה? פעם בשבע שנים אפשר לאכול משהו קדוש, אז לפיכך צריכים כבר להיכנס לעניין של עוצר ביתן וכו', כדי שתגיע למצב כזה. בסדר? אז על זה אני רוצה לדבר היום. האם באמת יש מצווה לאכול פירות שביעית? זה נשמע מאוד יפה, וזה נשמע כדבר חשוב וכו', אבל אם אתם רוצים לדעת את מה שורה התחתונה, אני מאוד מסופק שאפילו קיים דעה כזה. לא רק שזה לא נכון, אבל נראה שיש דעה כזה יכול להיות. בואו נגיד יכול להיות, שזה דבר נכון. ואגב, בעוצר ביתן יכול להיות שזה אי אפשר לעשות את זה. אבל אני אגיד לזה, אני אסביר את עצמי, והכל לדעתי זה... זה, זה, זה צחוק גדול. אבל בסדר. פורים מתקרב, נכון? או צריכים לפני זה חנוכה, נכון? בסדר. אז בואו נתחיל. זה הקו. זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את הרעיון הזה, אם יש מצווה לאכול פירות עם קדושת שביעית. אז קודם כל נסתכל בפסוקים. בספר שמות פרשת משפטים כתוב השביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרום תאכל חיית השדה. אז פה באמת אנחנו רואים מהפסוק פה רק שני יעדים לפירות האלה. יעד אחד זה לאביונים, יעד שני זה לחיות השדה. אגב, למי לא מוזכר פה? כל מי שנמצא פה. לא, אלא אם אתם רוצים להגיד שאתם אחד או שני שם של, ברשימה. אבל זה דווקא מעניין. למרות זאת, או בצד שני, בספר ויקרא פרשת בהר, כתוב, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולמתך ולזכרך ולתושבך הגרים עמך. אז פה זה קצת יותר רחב, מצד אחד יותר, ומצד שני, הבהמות חסרים פה, אבל אתה כן נמצא פה. אז פה לא אוכלת לך. אז פה אנחנו רואים, אגב, אילו רק היה הפסוקים בשמות, אז מה באמת היה הלכה? לגבי אכילה. מה היה הלכה? לא. שזה הפקר, שבן אדם רגיל לא יכול לעשות את זה. הבעל הבית צריך ממש כן, לתפק. ורק זה מיועד לצדקה או בהמות, לבן אדם עצמו אי אפשר לחוד. זה היה באמת, אילו רק היה פסוקים במשפטים. כשאנחנו מסתכלים גם כן בהר, אז יש חידוש גדול פה, וזה חידוש שזה עוזר לנו, בגלל שפה כתוב, לכם, נכון, שבת הארץ לכם, לאכלה לך. אז פה אתה יכול לאכול את זה. אז פה, בגלל הפסוקים פה, אנחנו עדיין לא הגענו לעניין שזה מצווה לאכול את זה, אז עכשיו, מה שמצאנו עכשיו, שיש היתר לאכול את זה. המשנה במסכת שביעית, במקור שלוש, מסביר קצת את העניין הזה. שביעית ניתנה לאכילה. אז מה אתם שומעים מהביטוי הזה? שביעית ניתנה לאכילה ולשתייה ולשיחה. מה אנחנו שומעים מזה? אז אפשר, אפשר. מה לא כתוב פה? כן, אז עניין של חיוב, לא פה, נתנה. אז מה אנחנו לומדים מעניין הזה, לאכילה או לשתייה או לשיחה? זה גם כן מעניין. הכי מעניין פה משלושת האלה זה דווקא שיחה, בגלל שזה זה שימוש לא לאכול. לאכול דבר שדרכו לאכול, ולסוך דבר שדרכו לסוך. לא יסוך יין וחומץ. זאת אומרת, יין, דרך כלל מה עושים עם יין? מי שלא יודע, תביא לי הבקבוקים, אני אעזור לכם. מה עושים עם יין? שותים. אז פה יין, זאת אומרת, פה מה אנחנו לומדים במשנה הזו? שעניין של שפיעית, צריכים להשתמש בזה בהייעוד שלה. אגב, אני יודע שזה יכול להיות שאלה פילוסופית, מה הייעוד של דבר, אבל פה זה לא, אין פילוסופיה פה. זה, דבר, זה הולך למה שרגיל באותו מקום. אם זה רגיל באותו מקום לקחת לדוגמה שמן זית, לשים את זה על, על הגוף, אז מותר לשים את זה על הגוף, זה דבר מאוד מאוד פשוט. וזה מה שכתוב, אבל סחו את השמן. זה, איזה שמן היה אז? זה השמן זית, זה בדיוק הכוונה. נכון? בסדר, שמן זית, זה עיקר. וכן בתרומה ומעשר שני, קל מהם שפיעית. זאת אומרת, הלכה, זה נכון לגבי גם הקדושות האחרות, אבל קל להם שפיעית. למה? שנתנה להדלקת התנר. אז פה לגבי השימוש האישי, אנחנו רואים שיחסית לקדושות האחרות, זה נחשב כקדושה הכי קל. מהמשנה הזה אנחנו לא לומדים יותר מדי, להגיד את האמת. מהמשנה הזה אנחנו לא רואים חיוב. אגב, להפך, אנחנו רואים שמותר להשתמש. וההתר לשימוש, עוד פעם אני אגיד, זה חידוש שלא ראינו בפרשת משפטים, זה חידוש שזה יוצא באמת בפרשת בהר, ופה אנחנו שומעים את זה. אנחנו נקפוץ ממש באמצע גמרא, בסוף מסכת עבודה זרה במקור 4, ששם מדובר על המשנה שם מתייחס לכמה מקרים שמישהו יש לו חמור, וחמור מביא סחורה ממקום למקום, ופה יש משהו נקרא החמרין, מישהו שיש לו חמור, אז מה היא? אז גמרא שואל, מה הדוגמה פה? דתניא, יש לנו ברייתא. החמרים שהיו עושים מלאכה בפירות שביעית, זאת אומרת, מה הוא עושה? הוא מוביל את הפירות שביעית ממקום למקום, שכרן שביעית. אז איך אתה משלם לאותו, לא החמור, הבעל החמור, איך אתה משלם לו? עם פירות שביעית. שזה זה כבר דבר שלא ידענו. אז הגמרא שואלת, מה שכרן שביעית? או בלשון שלנו, מה פתאום? אילי מדיאבינן לשכר מפירות שביעית, אם אתה אומר שאתה ממש נותן לו את הפירות שביעית, נמצא זה פורע חובו בפירות שביעית. אז אתה משתמש בפירות שביעית כדי לשלם את החוב שלך, והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. אז מי שרוצה לחפש עוד פעם בתורה, זה לא מה שכתוב בתורה, זה לימוד. מה הלימוד שהגמרא אומרת לנו? וזה, אגב, כל השיר הזה מבוסס על הלימוד פה. מה הלימוד? כשכתוב עוד פעם בפרשת בהר במקור 2, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אז מה הדיוק פה? לאוכלה ולא לסחורה. זאת אומרת, שזה נכון, עוד פעם בוא נעשה דבר כזה. בוא ניקח את הפסוקים במשפטים והפסוקים בבהר ושמים אותם ביחד. אין סתירה. אבל יש שני גישות. מה אנחנו לומדים מהגישה ממשפטים, שלא מוזכר שאתה יכול לאכול את זה? מה אנחנו לומדים מזה? שזה הפקר, זה לא שלך. מזה אנחנו מהפקר. מה אנחנו לומדים ממקור 2? שלמרות שזה הפקר, אתה יכול לאכול את זה. אבל אם זה הפקר ואתה יכול לאכול את זה, מה אתה לא יכול לעשות עם זה? סחורה. אז זאת אומרת, הלימוד פה של גמר זה מאוד מאוד הגיוני, ומה שאני חושב שהחידוש פה, שמה שהגמרא עושה, זה לא רק מדייק בפסוק פה, זה באמת זווית ראייה של כל הפסוקים ביחד, ומה יוצא מזה. רחמם, זה יפה, נכון? לא, מה שאמרתי עכשיו, בלימוד, זה מאוד יפה.
בסופו של דבר, מישהו יאכל את זה.
נכון, אבל מה הבעיה לפי הגמרא? סחורה. עוד פעם איתך. כן. ואמרו לה, לא, אנחנו, לא, אז פה גמר אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה.
אוקיי, אבל לפני זה, אם כתוב, גם בפסוקים,
כן,
שזה שייך לעבד, לאיש, לאביון, לגר,
או יש לו זכות אכילה, זה הפקר ויש לו זכות אכילה.
אז אתה לא יכול להגיד לו, השנה, קח
אם, נכון, אם אתה, נכון, אם אתה הופך את זה לשכר, יש לך בעיה. ועוד פעם אני רוצה להדגיש את זה. שאנחנו לומדים מהגמרא פה, שזה לימוד אמיתי, זה לא סתם, זה לימוד אמיתי, שהבעיה של סחורה, זה הבעיה המרכזית. להפך, אני יכול לנסות לעשות איזשהו הקשר בין שמיטת כספים לבין שמיטת קרקע, אז מה יוצא מאותו ראייה על הכל ביחד? שבאמת הבעיה פה זה בעיה כלכלית, זה בעיה של סחורה. זאת אומרת, כשגמרא פה אומרת הלימוד הזה, זה העיקר, זה שביעית, זה העיקר פה. מה העיקר? שיש, אתה חשבת שזה אדמה שלך. אז נכון, כל שנה אני צריך להביא ביקורים ואסור להגיע למצב, כוחי ועוצם יוצאת עשת החי לזה. לאן אני מגיע בשביעית? בשביעית אני מגיע, זה לא שלך. זהו, חלה, זה לא שלך. ואם זה לא שלך, מה אסור לי לעשות? אסור לי לעשות סחורה. אז מה, אבל מצד שני, מה אחרי ש... בגלל זה צריכים שני פסוקים. אחרי שזה אומר שזה לא שלך, אבל מה זה אומר? אז זה הפקר, אם זה הפקר, אז גם כן יש דיני הפקר, אז גם כן יכול לקחת את זה. אם אתה יכול לקחת, זה כמה אתה יכול לקחת, מספיק לשלוש סעודות, בסדר? זה צורך מיידי, זה מה שאתה צריך לעשות. וכל מה שאמרתי עכשיו, זה ממש מההסתכלות של הגמרא שמסתכל על הפסוקים, וזה מה זה מה שיוצא. האמת היא שפה בגמר בעבודה זרה, הגמר ממשיך להסביר מה העניין הזה של החמור ושל הבעל החמור וכו', ומי שרוצה ללמוד את כל הסוגיה, אז אפשר להמשיך, אבל זה לא אכפת לי, את הבן אדם הזה, והעניין. אני רציתי להגיע ללימוד, בגלל שהלימוד הזה זה באמת הלימוד המרכזית. אפשר לראות ברמב"ם במקור 5 ו-6 את שני הפנים האלה. מצד אחד הרמב"ם כותב, הלכה שלמדנו, פירות שביעית, ניתנו לאכילה. עוד פעם, הרמב"ם ממש אותו לשון של המשנה, ניתנו לאכילה ולשתייה ולשיחה ולהדלקת הנר ולצביעה. מפי השמור למדנו, תהיה אף להדלקת נר ולצביעה בו צבע. אז פה יש לנו קצת הרחבה, מה ששמענו לפני כן. ומה אנחנו שומעים? שכל צורך שזה צורך הרגילה, אתה יכול להשתמש בזה. כל צורך שזה לא צורך רגילה, אתה לא יכול להשתמש בזה. ועוד פעם לא שמענו איזשהו חיוב. במקור 6 הרמב"ם במקור 6 מאוד קשה, לפני שנקרא את זה, ואני לא אדייק בזה מספיק, רק נשאיר כמה שאלות פה. אין עושים סחורה בפירות שביעית, אז למה הרמב"ם אומר את זה? בגלל שזה גמרא מפורשת. ואם רצה למכור מעט מפירות שביעית מוכר. אז עכשיו אתה אומר, נו, אז מה מדובר? אז כנראה סחורה, שאני הייתי מתרגם את זה את commerce, זה ממש מסחר, זה משהו מסחרי, זה בעיה. אבל משהו פרטני, כנראה לפי רם זה מותר, אבל זה נתפס בקדושת שביעית. אז זאת אומרת, לפי הרמב"ם אסור לי לפתוח בסטה בשוק, אבל בואו נגיד שיש לי עץ לימון ויש לי שכן שלי, אז אני יכול אולי איתה לעשות משהו פרטני, אבל בואו נקרא את הרמב"ם עוד פעם. אין עושים סחורה בפירות שביעית, ואם רצה למכור מעט מפירות שביעית מוכר. ואותן הדמים הרי הן כפירות שביעית, ויקח בהם מאכל ויאכל בקדושת שביעית, ואותו הפרי הנמכר הרי הוא בקדושתו כשהיה. זאת אומרת שהקדושה זה נשאר בפרי, זה נתפס בכסף, וזה נתפס במה שקונים עם הכסף, אבל סחורה אסורה, ממכר מותר. אז בסדר, אני מקווה, כמו שאתם מבינים, מה הגבול פה, כמה וזה, זה יש מקום לשיעור שלם על, על, על השאלה הזו. אז גם זה נשים בצד. השאלה באמת, על גבי המצווה, או אין מצווה, זה... באמת תלוי על מקור שבע. מקור שבע זה המקור. שאם לומדים את הנושא הזה ולא מגיעים למקור שבע, אז לא למדתם את הנושא. בספר מצוות, ובואו אני רוצה להגיד עוד דבר. יש הרבה ראשונים שכתבו ספרי מצוות. אני לא יודע כמה, יש הרבה. נכון שהרמב״ם זה אחד הספרים הידועים יותר. לא כל אחד ספר בדיוק את אותו תרי"ג מצוות. איך זה ייתכן? בגלל שזה מקובל, בגלל הברייתא בסוף מסכת מכות, שיש לנו תרי"ג מצוות. אין הסכמה מה התרי"ג המצוות. אז יכול להיות רק לדוגמה שאחד יספור, אני לא רוצה להגזים קצת, אבל רק לזהר את האוזן, נגיד שארבע מינים זה מצווה אחת, ועוד אחד נגיד ארבע מינים זה ארבע מצוות. שוב אני אומר, זה רק לדוגמה, איך סופרים את המצוות, זה כבר, ואיזה כללים משתמשים, כי זה כבר יש... לימוד גדול, איך עושים את זה. הרמב״ם ספר את תרי"ג מצוות, והרמב״ן תקף אותו, שכחת כמה. אז מה שהכי ידוע בשביל, עוד פעם, הציונים, זה ארבע. מה ארבע? זה יישוב ארץ ישראל. בסדר, אז עכשיו ידעתם מה זה ארבע, אבל מה זה שלוש? על מצווה ג' זה מה שלומדים עכשיו. אז מי שמחפש את זה, זה לפני יישוב ארץ ישראל. אז הרמב"ן במקור שבע, מצווה שלישית שאמרה תורה בפירות שפיית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו לאוכלה ולא לסחורה. וזה דבר תורה הוא, כמו שאמרו באחרון של עבודה זרה, אז עכשיו הוא מתייחס לברייתא שקראנו עכשיו, נמצא פרי חובו בפירות שביעית, והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. וכן במקומות רבים מן התלמוד, כלשון הזה. ונכפלה זאת המצווה באומרו יתפרח, ואכלו אביוני עמך. שלא אומר לאביוני עמך תעזוב אותם, כמו שאמר לני ולגר תעזוב אותם, בלקב שיחה, אבל לשון אכילה מזכיר בהם הכתוב בכל מקום. והנה העושה סחורה בהם עובר בעשה. יש בעיה אחת פה ברמב"ן. קודם כל, מה הוא אמר ומה הוא לא אמר. מה הוא אמר? שיש עוד מצווה שהרמב"ם שכח. איזה מצווה? פירות שפיית. מה המצווה עם פירות שפיית? הוא לא אמר. ממש לא הסביר את עצמו. בדרך כלל הרמב"ן הרבה יותר ברור ממה שהוא כותב פה. שאני אגיד לכם מה הפשט פה, או שאתם רוצים להגיד לי מה הפשט פה? יש דבר אחד שהוא חוזר על עצמו איזה שלוש פעמים. ומה זה? זה עניין של סחורה. זאת אומרת, אם אני מנסה להבין את המצווה לפי הרמב"ן פה, אז יפה. אם אני... נכון. אבל אם אני מנסה להבין את הרמב"ן פה, איך אומרים זה? העניין המרכזי מצידו זה עניין של סחורה.
לא לסחור.
לא לסחור. יפה. נכון. אז מה הבעיה שלו? נכון. נכון, אז מה הבעיה של הרמב"ן? הרמב"ן היא שהוא מתמקד על העניין הזה של סחורה. מה הבעיה? לא לסחורה. אז לא תעשה, מה הבעיה? איפה כתוב בתורה? לא לסחורה. איפה כתוב את זה בתורה? איפה כתוב את זה בתורה? כן, איפה כתוב את זה בתורה? לאוכלה. זאת אומרת, זה הלימוד. מה הלימוד? לאוכלה. מה הפירוש של לאוכלה? לא לסחורה. אז אתם כולם שומעים, מה אתם שומעים? לא לסחורה, זה לא תעשה. אז מה הרמב"ן כנראה אומר? הוא אומר שיש מצוות תעשה, מה? לא לסחור.
הוא לא יכול להגיד לאכול,
עוד פעם, לפי הרמב"ן, מה מצוות תעשה?
לא לסחור.
אבל זה מאוד מצחיק, נכון? למה זה מאוד מצחיק? בגלל שכל אחד פה, אילו הוא כותב את זה, היה כותב שזה לא, זה מצוות לא תעשה, לא לסחור. אבל למה הרמב"ן לא כותב את זה? בגלל שלא כתוב בתורה לא לסחור. מה כתוב?
לא
אוכלה. אז עכשיו אני רוצה עוד פעם לחזור, לפי הרמב"ן, איך הוא מבין את הלא אוכלה. זאת אומרת, יש עניין לאוכלה, ששוב, מותר לנו לאכול את זה, אסור לנו לסחור, האיסור של סחורה זה באמת העניין היותר רחב, זה העניין היותר חשוב פה, זה העניין של ההפקר, זאת אומרת, זה לא שלך, אבל מותר לך לאכול, אבל הבעיה זה באמת בעיה טכנית, שכל העניין הזה אנחנו לומדים מהמילה לאוכלה. אז אם אני צודק מה שאמרתי עכשיו, אז... הרמב"ן לא אומר שיש מצווה לאכול פירות שפיית. מה הוא אומר? שיש איסור לעשות סחורה בפירות שפיית. רוצים לקרוא את הרמב"ן עוד פעם, לראות אם הקריאה שלי נכונה? לא. מצווה שלישית, שאמרה תורה בפירות שפיית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו לאוכלה ולא לסחורה. זה לא עניין צדדי משפילו. זה המצווה. זה מה שהוא אומר, זה המצווה, לא לסחורה. וזה דבר תורה. מה דבר תורה? לא לסחורה. איך לומדים את זה? מי ואוכלה? אז עוד פעם אני שואל אתכם, זה מצווה תעשה? זה מצווה לא תעשה? זה קצת מסובך, לא יותר מדי. על זה הוא מביא את הגמרא, עוד פעם הוא מביא את הלימוד הזה, אמר לאוכלה ולא לסחורה. גם כן בסוף הוא חוזר לזה, והנה עשה סחורה בהם עובר בעשה. אז איזה עשה עברת? לא אוכלה. אז לפי, אני אגב די משוכנע, שאני צודק איך אני קורא את הרמב"ן עכשיו. מה כל הבעיה עם הרמב"ן? בגלל ש... שוב אני אומר את זה. אין אחד פה שיהיה כותב את ההלכה הזה כמו שהוא כותב את זה. אז כן נראה, כמו שאמרתי, יש איזשהו... עוד פעם, תסלחו לי הביטוי הזה. יש איזשהו משחק איך סופרים את המצוות. אז פה הוא החליט שזה מצוות הזה. למה? בגלל שיכול להיות שמה שבאמת כתוב בתורה זה מפריע לו, זה אכפת לו, והלימוד של לא לסחורה זה נובע מהמצוות הזה של אוכלה. אז ככה מבינים את ככה אני חושב זה פשט ברמב"ן. למה אני אומר את זה? בגלל שהוא אומר את זה שלוש פעמים, הוא מתחיל את זה, הוא אומר את זה באמצע ומסיים בזה. ועוד משהו, מה חסר פה? להגיד, אילו הוא חשב שיש מצווה לכל פירות שביעית, מה הוא צריך לכתוב בלשון ברורה? שיש מצוות לכל פירות שביעית. מה, עם כל מה שהוא כתב פה, מה הוא שכח? הוא מתחיל עם הרמב״ם שהוא שכח. אז מה הוא שכח? הוא גם כן שכח להגיד שיש מצוות עשה. למה הוא שכח? בגלל שאין. בגלל שאין. אין. אז עכשיו אני אגלה לכם, אם לא הבנתם את זה עד עכשיו, כל מי שטוען שיש מצווה לכל פירות שביעית, בונים את זה על הרמב״ן פה. אבל יש בעיה אחת, מה הבעיה? שלא אומר את זה. חוץ מזה, זה black and white, אבל הוא פשוט לא אומר את זה. אז קודם כל, יש מקור מעניין, מקור שמונה, זה מגילת אסתר. מישהו זוכר מה זה ספר מגילת אסתר? זה גם כן ספר על ספר המצוות של הרמב״ם. אז בספר מגילת אסתר, הוא מנסה to defend the Rambam, להגן על הרמב״ם מול התקפה של הרמב״ן. אז כשהוא קורא את הרמב״ן, כשהוא תוקף את הרמב״ן, כשהוא לא מקבל את הרמב״ן, אז הוא טוען שככה מתכוון הרמב״ן, ושוב, לדעתו זה דבר בלתי אפשרי. אז הוא תוקף את הרמב״ן כאילו הוא אמר את זה, אבל הרמב״ן לא אמר את זה, אז זאת אומרת, כל הטענה זה בנוי על רמב״ן שלא אמר את זה, או להפך, על המגילת אסתר שטען שהרמב״ן אמר את זה, למרות שהוא תוקף אותו בגלל שהוא אמר את זה, למרות שלא אמר את זה. אז עכשיו בואו נסתכל לא, אמרתי שזה פורים. וכן מקומו רבים בתלמוד הוא מתייחס לעוד מקומות שכתוב לאוכלה ולא לסחורה. הלימוד הזה. נכון. זה הלימוד הזה חוזר כמה פעמים. זה הכוונה. כן. זה שאלה מצוינת. בואו נגיד שהכל, אבל מלשון המקרא זה יותר ממש הפירות. מהפסוקים, כשמסתכל בפסוקים אתה לא רואה את כל דבר. נכון, זה ספיחים, בסדר, לא נתחיל עם ספיחים עכשיו. אז בואו נסתכל במגילת אסתר במקום שמונה. מצווה ג' נראה לי כי מה שלא מנע הרב זה הרמב״ם הוא לפי שמה שדרשו חכמים לאוכלה ולא לסחרה. אין פירושו שיהיה מצווה באכילתן, רק לאוכלה הותר להם ולא לעשות בהם סחרה. הוא אומר, למה הרמב״ם לא מנע את המצווה הזה? בגלל שאין מצווה כזו. אז שוב, הרמב״ן לא אמר שיש מצווה לאכול, הוא אמר שיש איסור. אז בסדר, נקרא עוד קצת פה. אין פירוש שיהיה מצווה בהחלטם, רק לאכול, נכון, לא לזה בסחורה. וראיה שאין באכילה מצווה, ממה ששנינו בפרק שמיני בשביעית, שביעית ניתנה לאכילה ושחייה ושיחה, ולא כמר שביעית. מצווה באכילה ושתייה. כמו שאנחנו ראינו במשנה, נכון, אין. למה לא כתוב? בגלל שאין. ואל תשתבש במה שאמר בגמר ירושלמי, בזה פירוש של זאת המשנה, ולכבד, כיצד לאכול דבר שדקו לאכול, ואין מחייבין אותו לאכול לא פת שאיפשה, ולא כניבת ירק, ולא תפשיר שנתקעו צורתו. הגמר אומרת שלאוכלה, מה למדנו במשנה? שאוכלים בדרך שאוכלים. בסדר? מה אם יש דבר שכבר לא הייתי אוכל את זה? אז זה כבר לא דרך אכילה. זו דרך אכילה, אז אין שום עניין לאכול את זה. הוא אומר, אז אל תלבלבל, מה כתוב בירושלמי? שאתה לא צריך לאכול את זה. אז מה הווה שצריכים לאכול את זה? אז אני אולי הייתי יכול לחשוב, בגלל שיש מצווה לאכול, גם כן יש לי מצווה לאכול משהו שמקולקל. אגב, אי אפשר להגיד דבר כזה, דרך ארד אחי נועם, וזה לא דרך אכילה, אם זה לא נחשב כאכילה, זה... יש 10 סיבות להגיד שזה לא אכילה, אבל בכל זאת הוא אומר, זה אל תחשוב, וזה אינו, אל תחשוב שזה המצב, כי כל מה שאמרו באלו שאין מחייבים אותו לאכול, הוא משום דסל כדאי תחמינה, זאת אומרת, היית חושב, תחייב לאוכלם למען לא יפסידו שהתורה אמרה לאוכלה ולא להפסד. זאת אומרת, הייתי חושב שאני צריך לאכול את זה כמה שמולן, שאינו חייב לאוכלם, שאינו ראויים לאכילה, ויותר מראים פשיטה כי אינו חייב גם כן לאכול, שראה אין כאן חשש שהם יפסידו מאחשהם טובים. זאת אומרת, משהו טוב, משהו בריא, זה מותר לאכול, לא פחות ולא יותר. הוא אחרי זה מביא עוד גמרא, והראיה שהביא... בלי נדר, אם אנשים לא כועסים עליי, או לא יחסו עליי, אני מוכן לדבר על הנושא הזה, אבל הסברה שלך זה סברה מצוינת, בגלל שזה דרך אכילה. אז כמו שאתה אוכל זה דרך כלל, אני לא צריך, להפך. אם זה כבר, זה יושב על הצלחת, 10 דקות, רבע שעה אחרי, כבר לא הייתי אוכל את זה, זה כבר לא דרך אכילה, זה כבר, מצידי זה כבר מקוקל. אז יכול, יפה מאוד, יכול להיות שאני יכול לקחת את זה ושים את זה בהשפעה. ולא שקית זה, ולא שקית בתוך שקית, ולא כל הדברים האלה. יפה, יש סברה מצוינת להגיד את זה. הבנת נכון. טוב, נמשיך קצת. יש כל כך הרבה מתח פה. הוא אומר, והראיה שהביא בעל זוהר הרקיע במצוות עשה זה תשפץ, סמך וב לחייך כי הוא מצווה, אז הוא אומר שיש עוד דעה שיש פה מצווה. ממה שאמרו פרק בתרי דיומא, משל לשני נשים שלוקות בבטן, אחת כלכלה ואחת אחת פגי שביעית. והייתה לוקה, אז אני אדלג את זה עכשיו, נסתכל בגמרא בעוד דקה במקור 9. נראה לי שאין הראיה דהיכא מצינו מלקות בעובר המצוות עשה. אז בוא נחזור, קודם נסתכל במקור 9. שני פנסים טובים עמדו להם לישראל, משה ודוד. משה אמר, יכתב סורחני, שנאמר, יען לא אמנתם בי להקדישני. משה ביקש לקודש ברוך הוא, תכתוב מה היה החטא שלי. דוד אמר, אל יכתב סורחני, שנאמר, אשרי נשוי פשע כשוי חטאה. משל דמשה ודוד, למה דבר דומה? לשני נשים שלקו בבית דין. אחד כלכלה, אז מה זה כלכלה? רש"י כותב, במקור 10, זנתה. אחד כלכלה, ואחד אכלה פגי שביעית. אמר להם אותו שלך פגי שביעית, בבקשה מכם, הודיעו מה היא לוקה. זאת אומרת, על מה אני מקבל את העונש? שלא יאמרו על מה שזו לוקה, זו לוקה. מיד הביאו פגי שביעית ותלו לה בצווארה, והיו מכריזים לפניו ואומרים, על עסקי שביעית היא לוקה. אגב, אני זוכר לפני הרבה שנים, אני ראיתי פירוש לזה, אני לא זוכר איפה, אני חושש שאני זוכר איפה, נגיד לך אחרי זה, שטענו שגם היא חטאה, שפגי שביעית זה לשון נקייה, שהיא הייתה ארוסה. אז מה זה פגי שביעית? שזה עדיין לא הגיע את הזמן, את השבע ברכות. זה פגי שביעית, זה לשון נקייה, אבל זאת הייתה אולי אישתית שזינתה, והיא הייתה ארוסה שזינתה. אז פה כל לשון נקייה, אני לא יודע אם זה פשע פה, אבל זה בוודאי לא איך שמשתמשים מזה. אבל מה אנחנו רואים? שמישהי עברה פגי שביעית ומקבלת מכות. אז שנייה, אם מקבלת מכות, אז אם אנחנו חוזרים למגילת אסתר, אז הוא אומר, יש מישהו, את השבץ, שרבי ראייה מזה, שמקבל, שבוודאי יש פה מצווה לאכול. אגב, למה יש מצווה? אז איך הוא מבין את זה? שמה זה פגי שביעית? זה פג. מה זה פג? זה עדיין לא מוכן. אז זאת אומרת שאם יש מצווה, ככה הוא מבין את זה. צריכים לעשות ככה. אם יש מצווה לאכול, ומישהו אוכל את זה לפני הזמן, אז הוא כאילו עובר את האיסור בגלל שהוא עוזר מזה. אגב, זה לוגיקה מאוד מאוד קשה להגיד, אבל יותר מזה, איזה מכות יש על דבר כזה? איפה אנחנו רואים שיש מכות על מצוות תעשה? בוא נגיד שיש מצוות תעשה. איפה יש מכות על מצוות לא תעשה? אז זה באמת הסיום פה של המגילת אסתר. נראה לי שאין הראיה, דהיך מצינו מכות פה, עובר על מצוות תעשה. ולא אין לו כן... אז זהו, מתחילים אולי לשחק ככה, אבל עליו אין לו כן אלא עליווים, כי דעית בגמרא, ויש מסכת אלא לו כן, אלא הכי פירוש, הוא עבר על מה שכתוב בתורה, לא אכלה, שפירוש שהותר לה לא אכלה ולא להפסיד. אז פה הוא רוצה... מה? יפה. אז פה באמת בסופו של דבר, למה היא קיבלה מכות? אולי זה היה מכות מרדוד, מכות מדרבנן, לא על איזשהו עשה, מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, בבחינת הלכתית, להגיד שיש פה איזשהו חטא שעובר על מכות. אז וגם כן, בואו נשים עוד דבר, יש פה איזשהו אגדה, סיפור יפה, שכמו שאמרתי, הכל יכול להיות משל, להפך, הכל משל פה, אז מתוך משל מנסים ללמוד הלכה, אז צריכים... להירגע קצת, זה גם כן, כן. יכול להיות, אבל יכול להיות שהוא גם לומד את זה משם, לאוכלה. זה מי יעשה לאוכלה. כן, אוקיי. אוקיי. כן, אוקיי. טוב, נדלג למקור 12. 12 זה חיים קניבסקי. חיים קניבסקי, שחי, שיהיה לו הרבה בריאות, אחיין של החזון איש, שזה גם כן חשוב פה, בגלל שהוא באמת מביא את התורה של החזון איש, אולי נסתכל בזה גם כן. פירות שביעית נדעו לאכילה. אז הוא עכשיו מפרש את הרמב״ם שראינו בדף הקודם. במדר אמורים שהבנו דת מרן, זה החזון איש, שאין מצווה באכילה פירות שביעית, לא כמגילת אסתר בדת הרמב״ן. וכוונת הרמב״ן, רק שהוא לא בא מכלל מצוות עשה, שלא יעשה סחורה. זה בדיוק כמו שאנחנו למדנו את הרמב״ן, גם ככה הוא מבין את זה. הוא ממשיך, לכן מפסיד פירות שביעית, לא כמכת מרדות מדרבנן, שעבר על עשה, איזה עשה של אכילה. אבל שוב, הוא אומר שאי אפשר להגיע מזה למצווה מדרייתא. נדלג עוד קצת, הוא אומר... ואין שם שדעתו דגם בתרומה ומעשר שני אין חיוב לאוכלם, אלא שאם אוכלם, לפי, שוב, זה לפי החזון איש, מקיים מצווה, שרי מברכים עליה, ונראה דגבי שביעית, אפילו אם אוכלם אין מקיים מצווה, שרי לא מצינו ברכה באכילת פירת שביעית, כמו שמצינו באכילת תרומת ומעשר שני. הוא אומר פשוט, אין מצווה, אין ברכה, לא מצאנו דבר כזה, אף אחד לא חשב על דבר כזה, אין מצווה. כן, שיהיה בכל מאכול ולא נגלה קצת ואף שירת אלה אין מוכר מכל מקום מפשטות הדברים נראה שאין באכילת פירות שביעית שום מצווה והחילוק נראה במעשר שנכתיב ואכלת לפני השם אלוקיך מעשר דגנך לפני השם זה הופך את זה להיות משהו קדוש, לפי מה שאומר. ובתרומה כתיב עבודה מתנה אתן את כהנו אתכם, וקי עליכת תרומה כמו בשכם. הרי התורה קראה עבודה, אבל פירות שביעית לא כתוב, אלא הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, היינו שהתורה ציוותה להפקיר כדי שיהיה לכולם לאכול. וכמה שכתב, אכלו אביוני עמך. ביתרם תאכל חיית השדה, אבל לא כתיב אכלת, אלא מדכתיב לאוכלה. דרשין שלא יפסיד ולא יעשה סחורה. אז הוא מבין את שני הדרשות מגיע לשם. גם ככה אני הבנתי את זה. אולם, כשהגיע זמן הביאור, אפשר שיש מצווה לאוכלה. והוא בכלל מצוות ביאור, דרשין קלה לבהמתך מן הבית. אבל ייתכן שאם ישרנה עד לאחר הזמן וישרפנה, מקיים גם כן מצוות ביאור. אז הוא אומר, יכול להיות, שבזמן ביאור, שכדי לא להגיע לביור, אז יש מצווה לאכול. אז על זה אנחנו כבר, הזמן הולך ועוזל, אז על זה אני רוצה להגיד דקה. עד עכשיו אנחנו מבינים. הוא פשוט, איפה יש מצווה? אין מצווה פה. אז יש... בואו נסתכל במקור 15. אני מצטט עכשיו מספר שנקרא בתורתו של רב גדליה. האמת היא הסיבה שאני פתחתי את הספר הזה לא היה בגלל שביעית, אלא בגלל הדברים המעניינים ביותר שהוא אמר לגבי ספר בראשית, לגבי פרשת בראשית ופרשת נוח. רב גדליה נדל, הוא היה תלמיד מובהק, יכול להיות התלמיד המובהק של החזון איש. אבל... העולם החרדי קצת מצחיק לפעמים. הוא אגב הימין באבולוציה, והוא חשב שעולם הרבה יותר מ-6,000 שנה, וכו' וכו'. וכל זה בספר. מי שרוצה את הספר, יש לי את זה ב-PDF, אני אשלח לכם את זה, את הספר הזה. דברים מעניינים יותר. אבל גם כן יש לו קצת תורה, זאת אומרת, למדנות שם, וזה קטע אחד לגבי שביעית שאני הבאתי פה במקור 15. הבעיה שהחזניש מונה אותו כהפוסק של שכונת חזניש. אז אחרי שהספרים שלו יצאו, אז זה כל כך מעניין. ככה תבינו את העולם החרדי. הם לא היו יכולים לתקוף אותו. למה? ואם תוקפים אותו, אז כנראה שהחזון איש טעה. אז אי אפשר להיות שהחזון איש טעה. אז זאת אומרת שכל מה שהוא כותב, אז לא יכולים לתקוף אותו. אז פשוט לא פרסמו אותו. וגם כן פרסמו את ספרים שלו, אבל פשוט עיוותו את כל מה שהוא אמר. עד שתמיד חכם אחד, שישב איתו כמה שנים, הוא ביקש ממנו, מי זה? רב שילת, ממלא אדומים. שיבה דהסדר, הוא ביקש ממנו. זה מה שאני, מה שיש לי פה, זה מרב שילת. אז אני אקרא את הקטע פה, גם כן הוא כותב את זה, כנראה שזה לא בישיבה, שזה ממש בעברית הוא כותב את זה. במקור 15. הגמרא אומרת בכמה מקומות שפירות שביעית קדושים בקדושת שביעית. מה המובן של קדושת שביעית? קדוש בכל מקום הוא דבר הדרש התייחסות מיוחדת. כמובן, התייחסות חיובית. ויש גם קדוש במובן שהתייחסות מיוחדת לשלילה, כמו לא יהיה קדש, פן תקדש. עולה במחשבה ראשונה שאם הפירות קדושים, הרי שאלחיתם המורה בתורה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, היא כמו אכילת קודשי מזבח, שמצווה לאוכלם. וכמובן שאסור להפסיד אותם או לבזותם. האם זה נכון? האם מה שקדוש בקדושת שביעית יש חיוב לאוכלו? או שקדושה היא רק האיסור להפסידו ולבזותו? בקודשים אכילת אדם הוגשה לאכילת המזבח. הליכה בין של כהנים, בין שישו בקודשים קלים, היא אכילה לפני השם. דווקא, לפני השם. עבודה, וחלק ממצוות הקורבן. אבל בשביעית לא מצינו מצווה אכילה. אכילת פירות שביעית אין עבודה. מצינו רק איסור להפסיד פירות שביעית, לא אכלה ולא להפסיד. אמנם גם אל פירות חולין צריך להתייחס כמתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, ולא להשחיתם. אבל יש הבדל דרגות בין פירות חולין לפירות שביעית. בפירות חולין יש איסור בל תשחית, אבל אם הם גורמים לאדם טורח גדול או מונעים ממנו רווח, מותר לו להפסיד דם ואין זה השחתה. לעומת זאת, לגבי פירות שביעית, התורה דורשת יחס מיוחד, יחס של כבוד, ואסור לגרום להם שום הפסד. אתה לא חייב לאכול, אבל הפירות האלה ניתנו לך לאוכלה ולשימושים נוספים הלומדים מלחם, ולא להפסיד. מאותו מילה, לאוכלה, לומדים גם לאוכלה ולא לסחורה, כי מטרה שביעית היא שהפירות יעמדו להלכה לכל, אף קטע דמלכה, ושלא תכעס עליהם כאל רכוש. אז קודם כל זה ממש מסביר את הסוגיה. החזון איש שיש לכם, יש לכם את החזון איש. החזון איש הולך אפילו יותר מזה. החזון איש אומר, אם זה ממש יש קדושה, אז איך אפשר לתת את זה לבהמה? הוא אומר, מה פתאום לתת את זה לבהמה? והרבה מה שראינו עכשיו ברוך חיים קניבסקי וגם ברב גדליה, באמת בדף הזה, אני לא רוצה לקרוא בגלל שאני רוצה להגיד עוד שתי דברים. דבר אחד שרציתי להגיד בהרמב"ן. הרמב"ן שמתייחס לעוצר בית דין, זה במקור 13. הרמב"ן אומר כמה דברים מעניינים פה. ושוב, הוא מתייחס לעוצר ביתן, ובואו נסתכל בשני שליש למטה, בעמוד 3, מקור 13 כמעט למטה, מי שיש לו פירות שביעית, והגיע שעת הביאור, מחלק מהם לשכניו ולקוריו ולמיועדיו, ומציא ומניח על פתח ביתו, ואומר, אחינו בית ישראל, כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול, וחוזר ומכניס לתוך ביתו, ואוכל והולך עד שעת שיכלו. כל זה שינוי בתוספת, ולמד מפורש שאין ביאור אלא לבאר הפירות מרשותו ולהפקירם. מה מפריע לו? יש אלה, הרמב״ם, שאומר, מה זה ביאור של פירות שביעית? שצריכים לשרוף אותה. אין ביאור חומץ אלא שריפה. אז הרמב״ם לומד, אין ביאור פירות שביעית אלא שריפה. אז הוא אומר, מה זה ביאור? ביאור זה לשון הפקר. צריכים להפקיר את זה. בהמשך פה, ממשיך ממש הקטע הבא, ועשו להם תקנת מדבריהם, זה עכשיו הוא מתייחס לעוצר ביתן, ועשו להם תקנת מדבריהם, בראשונה היו ביתן עושים עוצר בכל עיר ועיר, מתחילת יציאת הפירות, היו נוטלים אותם מיד, מביאים ומכניסים אותו לעוצר. וכשיבוא זמן, לכיתת כל אותו המין, כגון שבא זמן של, לא יודע אם זה קציר קיץ, ועת הבציר הגיע, ביתן סוחרים, פועלים ובוצרים ומוסקים ולוקטים כל אותו המין ודורכים ומוסיקים בגת ובבית הבד, כדרך שער השנים, ונותנים לאוצר שלהם. ואלו הפירות המוכנסים לאוצר ביתן, אין הם צריכים ביאור, אך שכבר מוברים הם מן הבית. ואחד עניים ואחד עשירים מותרם לאחר הביאור, לקבל מהם מיד ביתן ולאכלה. וכל זה התקנה, ותורך של ביתן, ונחשד שלא יבואו לעקבם או לעשות מהם סחורה. אז בואו, אני צריך להסביר את הרמב"ן פה. הוא אומר שני דברים. דבר אחד הוא אומר שאם יש פירות של עוצר ביתן, זאת אומרת, הם הפקרים. זה כל עניין של עוצר ביתן. אגב, העוצר ביתן של היום, שזה בדיחה לפעמים, שזה לא נכון, בגלל ששם זה לא הפקר, זה לא הפקר, זה לא עוצר ביתן, ואין היתר, פשוט מה שאמרתי עכשיו, הוא אומר בעוצר ביתן, מה ראינו לפני חין רב חיים קנבסקי? מה הוא אמר? שאין מצווה לאכול את זה, חוץ ממצב אחד, לפני ביור. אז יש הרבה שאוכלים מעוצר ביתן. למה אוכלים מעוצר ביתן? עכשיו תראו כמה זה מצחיק. למה אוכלים מעוצר ביתן? אז עכשיו, הרמב״ם לא מזכיר עוצר ביתן. אין עוצר ביתן לפי הרמב״ם. מי כן מזכיר עוצר ביתן? הרמב״ם. מה הרמב״ן אומר? ויכול להיות, לפי הרמב״ן יש מצווה לאכול. מה הרמב״ן אומר? אם זה פירות של עוצר ביתן, אז זה הפקר, אז אין מצווה לאכול את זה. אז זהו. אז שוב, כל אלה רק הרמב״ן מתיר את עוצר ביתן. אז רק הרמב״ן לכאורה אומר שיש מצווה לאכול. מה הרמב״ן אומר? אם זה עוצר ביתן, אין מצווה לאכול. שוב, אני לוקח את הספר של רב חיים קנבסקי, אין מצווה, זה כבר הפקר, אין מצווה. למרות שזה לא הכוונה, הרמב״ן באמת, כמו שאמרתי לפני כן, לא אומר שיש מצווה. אבל מה הרמב״ן כן אומר? שכל ההתר של עוצר ביתן, למה עשו את זה? כדי שלא להגיע לסחורה. היום, אם מישהו הולך לחנות וצריך לשלם על עוצר ביתן, זה לא מה שהרמב״ן מתיר. הרמב״ן היה אוסר את עוצר ביתן של היום, שאתה משלם כסף. העוצר ביתן של הרמב״ן בלי שום כסף. העוצר ביתן, הביתן, היה לוחים את הסחורה בכפייה, שמים את זה באוצר, ואז הם מחלקים את זה לכל אחד. למה? בגלל שזה הפקר. אז מה למדנו מההתחלה? ממש מהפסוקים. יש פה עניין של הפקר. אבל מה זה קצת קשה לבן אדם להפקיר את הדברים? אז מה הביתן היה עושים? עוזר לו קצת. הוצאת לפועל, לוחים לו את כל הדברים, שמים את זה באוצר. מה עושים אז? מחלקים את זה. ככה יוצא לפי התוספת, לפי הרמב״ן. זה עניין של עוצר ביתן. אז שוב, אם לפי רב חיים קנבסקי, זה פעם שלישי שאומר את זה, אם לפי רב חיים קנבסקי, שרק ייתכן מצווה של אכילת פירות שפיעית לפני הביור, הרמב״ן אומר בצורה מפורשת, אבל זה לא נכון לגבי עוצר ביתן, בגלל שעוצר ביתן זה כבר הפקר, אז מה העניין של ביור? מה זה הביור? כמו שהרמב״ן אמר, לקח לחוץ הבית, להפקיר את זה. מה עוצר ביתן? זה מובקר כבר, אם זה מובקר. אז אין ביור, אין מצווה לאכול את זה, זה פשוט הכל בדיחה. יש לי עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד. ועל זה מסיים. Don't worry.
יצא מזה שהעוצר ביתן של היום זה...
כן, זה בדיחה. זה לא פעם ראשונה שאני אומר את זה. נכון? אני אומר את זה, כמה פעמים אמרתי את זה כבר? לפחות. אז עכשיו... עוצר... אם מסתכלים בתוספתא, העוצר ביתן של תוספתא, עוד פעם, תסתכלו ברמב"ן למעלה. באמצע הדף, ושנו בתוספתא שביעית, זו התחילה השורה, בראשונה, אז לפי התוספת זה פעם היה, הלכה. זאת אומרת, בזמן של התוספת כבר לא עשו את זה. בראשונה, היו שלוחי ביתן מחזרים על פתח עיירות, כל מי שמביא פירות לתוך ידו, היו נותנים אותו ממנו ונותנים לו מזון שלוש סעודות. לוקחים את זה, שלוש סעודות, זה כל מה שיש לך. אגב, שילמו לו? לא גרוש, לקחו לו כל הסחורה שלו. מה, אתה מנסה לעשות סחורה בפירות? זה אסור. זאת אומרת, הרמב״ן אומר בסוף ההלכה פה, בסוף הפירוש, כל זה שלא לעשות מהם סחורה. אז עוד פעם, הוא אומר, לוקחים את זה מבעל הבית בכוח. אחרי זה היו משלמים להשליחי ביתן כדי להביא את זה לכל מקום, ואז הם מחלקים את זה. זאת אומרת, שאין שום סחורה. כל עניין של עוצר ביתן שלא יהיה סחורה. היום, שמשלמים לבעל הבית, כאילו עכשיו אתה השליח שלנו, ואז אנחנו משלמים להם, אז מה עשינו? אז אנחנו עושים סחורה. זה פשוט לא מה שכתוב ברמב"ן. עוד פעם, זה טוב ששביעית בזמן הזה מדרבנן. אילו זה היה מדרבנן, יהיה לנו ברוך. אין פתרון לשביעית, אגב. אני אגיד גם כן דברים על כל פתרונות אחרות. יש בעיה, יש לנו בעיה. קדוש ברוך הוא סיבך אותנו. וחכמים אפילו יותר עם כל עניין של ספיחים. עוד רעיון אחד ואני אסיים. וזה מעניין. שפיעת בזמן הזה מדרבנן. יפה? זה מוסכם. בגלל זה אין עוצר ביתן, בגלל זה, בלי זה אין את המחירה, בלי זה אין שום דבר. שמית בזמן הזה דרבנן. אז עכשיו תקשיבו, ותחשבו. מה שאני אומר עכשיו, אחרי זה, רק אתה תסתכל, במקור 14 זה קצת מרב יוסף אנגל. אבל יש מחלוקת אחרונים. הבאתי ספרים. לא נבטח אותם. יש מחלוקת האחרונים לגבי דיני דרבנן בכלל. איך פועל דיני דרבנן? זאת אומרת, כשהרבנן אומרים, תעשה את זה, אל תעשה, זה ככה, אז יש מצב, האם הרבנן יכולים להכתיב את המציאות, או יש להם רשות רק להגיד לי מה לעשות? אני אפרש את הדברים שלי. האם, פירות שפיית, האם הם יכולים להגיד, הפרי הזה, ששמית בזן הזה דרבנן, הפרי הזה יש קדושה, ולהפוך את המציאות. אין קדושה. למה אין קדושה? שביל בזמן הזה בדרבנן. האם הם יכולים להגיד זה יש קדושה? או האם הרבנן יכולים להגיד, אתה תתייחס עליה כאילו שיש קדושה. בלשון של בריסק, מה זה? זה חפצה גברה קלאסית. האם הרבנן יכולים להכתיב, להגיד מה המציאות של החפצה? או הרבנן יכולים להגיד לגברה מה לעשות? אז מאיזה פסוק לומדים את הסמכות של הרבנים? מהפסוק של לא תסור, ימין ושמאל. אז מה זאת אומרת? אני צריך להקשיב להם. האם הם יכולים לחדש לי מה המציאות? רק אני צריך להקשיב. זאת אומרת, לפי מה שאני אומר עכשיו, שמית בזמן הזה דרבנן. אז הפרי הזה אין לו קדושת שפיית, אלא תתייחס אליי כאילו יש פרי. אז בסדר, אני מתייחס כאילו יש פרי. האמת היא שאין שום מצווה לאכול. אפילו יש מצווה לאכול פריות שביעית, שמית וזמן דרבנן, אין קדושה. אין קדושה מדרבנן. אין פרי. זה מאוד יפה מה שאני אומר עכשיו. עכשיו אתם רואים שכל מה שאמרתי עד עכשיו, לא הייתי צריך להגיד את זה. רק הייתי צריך להתחיל ככה. שמית וזמן דרבנן, זה יש דין על הגב, ואין דין עליו חפצה, הפרי הזה אין לו שום קדושה, אז אל תגיד לי להצטרף לאוצר ביתן, כדי שאני יכול לאכול פירות שפיית. זה רעיון מאוד רומנטית. אני כעולה חדש, ותיק 30 שנה, עדיין, יש קצת דמעות בידיים, אפשר לאכול מקדושת שפיית, זה הרגשה כל כך טובה, אבל זה בדיחה. אני מצטער, אבל זה בדיחה. ואפשר עכשיו, כל מה שאמרתי, תפתח את כל הספרים, אפילו את הספר של רב רימון, שהוא מנסה לבנות את הרמב"ן הזה. הוא לוקח את זה כדבר מובן מאליו. יש קדושה שביעית, אבל זה בדיחה. הוא בעצמו יודע שזה בדיחה, אבל הוא לא יכול. זאת אומרת, רגשית הוא לא יכול. אז הוא כל הזמן מדבר על איך צריכים עוצר ביתן, למה צריכים עוצר ביתן, כדי לנהג עם הפירות הזה, הפירות שלו. אבל אין, זה דין רבנן, אין קדושה בחפצה, רק שיש ציווי לגבר לנהג בצורה מסוימת. אז בוא נסכם. לדעתי, זה טוב ששמית הזמן הזה בבדם, מי שרוצה, מי שנוח לו להשתמש בעוצר ביתן, תשתמשו בזה, בסדר. איך לנהג עם כל הפירות וזה, בסדר, יש עוד לדבר, אבל בסדר. שמית בזמן הזה דרבנן, אפשר להשתמש בעוצר ביתן. אבל מי שרוצה להגיד שעוצר ביתן זה לחומרה, וזה למהדרין, זה בדיחה. זה בדיחה להגיד משפט כזה. זה פשוט, זה לא נכון. במיוחד כשראים שכל הרעיון הזה, זה בנוי על הרמב"ן, שהרמב"ן אומר, זה רק כדי להגיע לאיזה מצב שלא יהיה סחורה. ועכשיו, זה באמת מה שעשיתי בחלק ראשון של השיעור, לראות שעניין הזה של סחורה זה כל כך חשוב. למה? לפי הרמב"ן, זה המצווה תעשה פה. המצוות לא תעשה שזה יעשה, זה עניין שלא תהיה סחורה. וכל עניין של עוצר ביתן, הוא אמר שזה בסדר, למה? שלא תהיה סחורה. אז מה יש היום? יש סחורה מהעוצר ביתן, אז מה יש לנו? אז להפך, לפי הרמב"ן, אילו שמית היה בזמן הזה דאורייתא, אז מעוצר ביתן של היום אתה עובר איסור דאורייתא של סחורה. אז עכשיו אמרתי דברים קשים, אז אני מצטער. אבל, אז כמו שאמרתי לפני כן, זה טוב ששמית בזמן הזה דרבנן. והגישה שלי, שאפשר להקל להשתמש בעוצר ביתן, אפשר להקל להשתמש בהיתר מכירה. מי שמזמין אותך, אל תשאל שום שאלות, תלך לאכול ותגיד ברכה. לא על אכילת שביעית, אבל תכל, בגלל שוב, שמית הזמן הזה בבנן, יש מקום לכל הקולות האלה. אילו שמית היה בדרייתא, אז באמת היה לנו בעיה. אז הקדוש ברוך הוא כבר צריך לעשות את הצד שלו, להביא לנו ברכה של 3 שנים, אחרת באמת יש לקדוש ברוך הוא בעיה. בסדר.